אז בשנת תופשין סמך וב התחול על המלחמה בארץ, ואז נשאלתי על ידי יהודי ירי שמיים שהוא דיפלומט מקצועי, והוא נתקל הרבה בשאלה על הפגיעה בחפים מפשע וכל צדיקי אומות העולם, כאשר מגיע לכלל ישראל פתאום נזכרים שאי שם בעולם נהרגים כמה אזרחים, בסוריה נהרגו מאות אלפים ובעיראק ובכל מקום, וכולם שותקים, אף אחד זה לא מטריד. שמעתי פעם וורט על שמעון ולוי, מדוע הם דרשו מאנשי שכם למול את עצמם? משום שאם יהודי הורג גוי, אז כל העולם יתרעש. אם ימולו את עצמם קודם, לפחות יראו כמו יהודים, אז יבואו בשתיקה, אז אף אחד לא ימחה ואף אחד לא יריש עולמות. אז קודם שימולו את עצמם, אז יש שקט מוחלט בעולם. מקל מוקוים, מה באמת השקופס התוירו ומה ההלכה בשעת מלחמה, כאשר האויב מסתתר מאחורי גבם של נשים, ילדים, של אנשים אזרחים שאינם חיילים, שאינם אנשי צבא? באיזו מידה צריך להקפיד לא לפגוע באזרחים? וזו שאלה ששואלים בכל העולם כולו, ואנחנו נעסוק קצת במקורס להלכה הזו. אז קודם כל, מבט ראשון, כפי שכתבתי בקונטרה שלפנינו, בדיני רוידף, רוידף אחר חבר אל ההורגוי, ניתן להצילוי בנפשוי. ומה הדין רוידף על ידי גרומה? הוא לא רודף באופן ישיר, אבל על ידי גרומה הוא מסכן נפש זולתו. הוא מסכן נפש ישראל לא באופן ישיר ברדיפה ישירה, אלא על ידי גרומה. וכאשר חיילים שהורגים בנו מסתתרים מאחורי אוכלוסייה אזרחית, אולי יש לדון בהם דין רוידף על ידי גרומה. שניים מגדולי הדוירס האחרונים, אחיעזר ורבי חזקאל בורשטיין. שאלס את שוב הסדיבי יחזקאל, בעולם הלמדני, בעולם הישיבס, מכירים את הספר הנפלא הזה, בסימן חופוב, בדברי החזקל, ובתשובס אחיאזר, בחלק הראשון, סימן יוד חס. שניהם חידשו, מכיוון שהריגת הרוידף איננו דין בדין היו אונשים, בדין היו אנשים. גרומה פטור, גרומה בנזיקם פטור, בסנד עניין חס מבואה שגם בדין רוצח, גרומה, אין דינו כרוצח. אף על פי שבשתי הלכות האלה פשוט ומבואה ומפורש יש יסדי אורייסה, אבל מכל מקום איננו נענש, אין מיסס בייסדן, לא בהורג על ידי גרומה, ואין חיוב תשלומין במי שמזיק על ידי גרומה. יסדי אורייסה יש כמבואה בבובה בסה דף חוב בייס לגבי גרומה, ובדברי הרמב״ם בלחס דוצח לגבי רציחה. אבל אין משפט, לא חיוב תשלומין בממונות, לא מיסס בייסדן ברציחה, אבל בגרומה מחדשים אחיעזר בדברי יחזקאל. ברוידף הדין הוא שונה, כי רוידף איננו נהרג כעונש על מעשיו אלא כהצלה, ומכיוון שהוא מסכן את נפש זולתו, בין באופן ישיר בין באופן עקיף, בין במעשה בין בגרומה, דינו כרודף וניתן להצילו בנפשו. אלה שאני הזדהיתי, גם רוידף על ידי גרומה, זה רק כשהוא רודף מרצונו, אבל אוכלוסייה האזרחית שלוחמים מסתתרים ועושים בו ניצול אכזרי, הם אין דינם כרוידף, לא באופן ישיר ולא באופן עקיף, לא במעשה ולא בגרומה. מה הם יכולים לעשות כאשר זה נכפה עליהם? ולכן אין לפגוע באזרחים, גם אף על פי שבדרך עקיפה אנחנו מסתכלים על ידם, לא מדין רוידף. הערבי של דין רוידף צריך להיות רוידף בעשייה כלשהי, ורוידף רצוני, לא כאשר הרדיפה נכפת עליו. וזה הדין בסנהדן איים בייס באובה, במכה של הילד, אין דין רוידף. אף על פי שגמור שם אומרת, משום מה יקרד פלי, ספק גדול אם בנידון דידן אפשר לומר משמי קרד פלי, זה לא מן השמיים, זה לא כמו מכה של הילד. כאן אויבים עושים ניצול אכזרי וציני, אבל מכל מקום נראה לי שאי אפשר לדון פה מצד דין רוידף, כי אם זה נכפה עליהם אין לדון בהם דין רוידף. חידוש גדול, וזה מבט שונה, כתב החזון איש. חזון איש ידוע בסנהדרין סמכות, והרבה עסקנו בדברי חזון איש, גם במקום הקודש הזה בשנים עברו, וגם בכתבים שלי. בפסוחים כתבתי סימן גדול בהלכה הזו, במקרה נשאר לי ספר אחד פסוחים, עזמתי את זה על השולחן, אני לא יודע אם זה עוד פה. במחסו של פסוחים כתבתי עריכות גדולה בדיני רוידף, וזה אחד משני סימנים בספרים שלי שקיבלתם עליהם הסכמה מפורטת ממורון הרב שך זצ"ל, שזכיתי ממנו לקרבה יתרה. ושתי סימנים, בבקמה סימן מם ובסוכם סימחופי, סימן אחד בדין איוש, סימן נוסף בדין אירוידף, שמורון עבר על הסימנים והסכים איתי ושיבח את הדברים שכתבתי. אז דנתי בדברי החזון איש שם. החזון איש מחדש חידוש עצום, והחזון איש מתאר מצב תיאורטי, אבל תלמידו רב דוד פרנקל סיפר מה היה המעשה שהיו שלגביה החזון איש אמר את דברו. אז מה שכתוב בחזון איש סנהדרין סמכופי, אם אדם יורה חץ ולפי הטראג'קטורי, לפי המהלך הטבעי של החץ, יהרגו אנשים רבים, ואפשר להטות את החץ באמצע המעוף שלו לכיוון אחר, ושם יהרגו אנשים מעטים. האם מותר להטות את החץ? אז בימי החזון איש לא הייתה מציאות כזאת. אדם יורה חץ, גמור מפרשס וקסובס, לא צריך גמורה, אבל עמדן כל מה שיודע מה גמורה. גמור מפרשס וקסובס, כשיורים חץ אי אפשר להדורי, אי אפשר להטות את החץ באמצע מעופו. אבל היום 70 שנה אחרי שהדברים נכתבו על ידי חץ, יש טילים שאנחנו שולטים עליהם במהלך מעופם, ואפשר להטות אותם לכל כיוון שרוצים גם אחרי שירו אותם. השואל החזון איש, אם נניח את החץ, את הטיל הלכת לפי המהלך המעוף הטבעי שלו, יהרגו אנשים רבים. אפשר להטות אותו הצידה, אבל גם שם יש אנשים, אבל מעטים. אבל אותם מעטים לא היו בסכנה. אז מאיך תעשה להציל את הרבים ובעליל באופן ישיר להרוג את המעטים שחייהם כלל היו בסכנה? האם מותר? לכל הרי פשוט שעשו, אז המשנה מפורשת, זה סוגיה מפורשת בתרומס. פרק חס, הלוך יהוד בייס בירושלמי, יש על זה עריכות במסכת תרומות, כאשר גויים אומרים, תנו לנו אחד ונהרוג אותו, ואם לא נהרוג אותו כולם, לא נותנים אחד. אף על פי שאותו אחד, גם הוא בכלל הרבים, גם עליו מרחפת סכנת מוות, גם אם ננהג בשבל טייסה, ויאף על פי כן, אין רשות בידינו להוציא את האחד להריגה כדי להציל את הרבים. לכל הקל וחויים בבנידון דינן שזה אסור, משום שאותו אחד או אותם המעטים כלל לא היו בסכנה, ואנחנו גורמים להם מוות כדי להציל את הרבים. אז כפי שאמרתי מקודם, אחד מתלמידי החזון איש המובהקים, רב דוד פרנקל, אמר שהיה מדובר בנהג שאיבד את הבלמים שלו, וזה קורה לפעמים, הבלמים לא עבדו, ואם הוא היה נוסע ישר, הוא היה עולה למדרכה והורג אנשים רבים, בידו היה להטות את ההגה, כי ההגה עבד, הבלמים לא עבדו, אבל הוא שם לב שבצידי הכביש, גם שם יש אנשים, אבל פחות אנשים, מה היה עליו לעשות? וחזון איש כותב חידוש עצום. יש להטות את החץ, יש לסובב את ההגה כדי להציל את הרבים, אף על פי שאנחנו גורמים מוות באופן ישיר למעטים, כותב החזון איש, וזה חידוש שרק החזון איש יכול לכתוב, או הרמב"ן. אבל מי הרמב"ן לחזון איש? אני חושב אף אחד לא כתב דברים כאלה. כותב החזון איש, מכיוון שהמעשה מצד מהותו הוא מעשה רחמוני ולא מעשה אכזרי, הוא מעשה של הצלה, לא מעשה של הריגה, כך שור הסדין וכך צריך לעשות. אז במסכת רומס אין לנו רשות להוציא אדם ולמסור אותו לרוצחים להריגה, אף על פי שבכך אנחנו מצילים את הרבים, ואף על פי שגם חייו בסכנה, אבל אי אפשר להרוג כדי להציל, משום שמסירת האדם בידיים לידי רוצחים על מנת שירגו זה מעשה אכזרי, אף על פי שזה לא רציחה, זה פחות מגרומה, כי גוי עושה הדעת עדי נפשי. אבל בכל זאת אין לנו רשות לגרום, אפילו בגרומה של גרומה, אפילו בגרומה מועטת, להריגה של אדם כדי להציל רבים. אבל כאן הטיית החץ הוא באופן מהותי מעשה של הצלה, אבל אנחנו גורמים למותם של אחרים, אבל מכיוון שכאן רבים וכאן מעטים, כך יש לנהוג. החידוש הזה הוא חידוש עצום, אבל יש בו היגיון עמוק ובסיסי, ונועם הדבורם למי שאמרן, אף על פי שאני לא בטוח שהייתי פוסק כך, אבל אני רואה בזה גם גדולתו ויושר לבובוי של החזון איש. ראיה גדולה הבאתי לדברי החזון איש מפני יהושע. מפני ישוע דווקא בהקדמה שלו. כמה כדאי לקרוא הקדומת של גדול ישראל? כי שיחה סחולן של תלמיד החכום המציך את תלמוד. החזון איש מתאר בהקדמה שלו לחלק בני יהושע. בני ישוע מועדים חלק ראשון של הספר הנפלא בני ישוע, אפשר לומר גדול רבוסינו האחרונים בתקופה של לפני 300 שנה מפורשי הסס. אז בני ישוע מתאר מה הביא אותו להוציא את חידושיו לאור עולם, והוא מתאר ששריפה גדולה נפלה בעיר ובבית שלו, ובתים חרבו כתוצאה מהשריפה, והוא מתאר כמשיח לפי תומו את מה שקרה. הוא אומר שאנשים רבים נגברו מתחת להריסות וניסו לפנות את ההריסות ולהציל אותם. בפני ישוע כותב כבדרך אגב שרבים נהרגו כאשר פינו את ההריסות. אנחנו יודעים לדאבון לב גם מארצנו הקדוש וגם ממקומות אחרים בעולם, כאשר מבנה מתמוטט ומנסים לפנות גושי בטון, ולפעמים נופלים אבנים ונופלים גושי בטון, אומר הפני ישוע אנשים נהרגו בשעת הפינוי, אבל הוא אומר אי אפשר היה בעניין אחר, כי בכל זאת רצו להציל אנשים. הרי שהפני ישוע כותב ומבליע בתוך דבריו שאף על פי שהרגו אנשים בפינוי הריסות, הרגו אותם בידיים, אבנים הופלו על בני אדם והם נהרגו, אבל הם לא היו עושים כלום, אז יותר אנשים היו נהרגים, והכוונה הייתה להציל, ולכן נהגו כראוי. וגם הפני ישוע מדגיש מה היה אפשר לעשות, הלא התכוונו להציל, ולמדנו מדברי הפני ישוע כאשר המעשה באופן מהותי זה מייסה הצולה, והכוונה להציל את הרבים, אף על פי שאנחנו הורגים את המעטים בידיים, אף על פי כן זה מותר, מכיוון שהכוונה הייתה להציל. ואני רואה בפני ישוע מקור גדול לחידושו של החזון איש. האם זה קשור לנידון דידן? בקושי, אני חושב שלא. כי לראות על אנשים, גם אם הם רוצחים, אבל זה מעשה הריגה בידיים, זה לא מעשה של הצלה. אנחנו יורים בכל הכוח, בכל עוצמת האש, כדי להרוג. אז נכון, אי אפשר להרוג את הרוצחים, אלא אם כן יהרגו גם אזרחים, אבל זה לא דומה לדברי הפני ישוע ודברי החזון איש, כי כאן אנחנו לא עוסקים בהצלה. המגמה הוא להציל, להציל את עם כובי סיסחול. הנתונים לרציחה ולביזה, אבל זה לא דומה לדברי החזון איש והפני ישוע. כאשר מפנים הריסות כדי להציל אנשים, זה מצא של הצולה. כאשר מתים את החץ או את הרכב על מנת להציל את אלה שחייהם נתונים בסכנה ישירה, זה מסע של הצולה. כאשר יורעים על אנשים על מנת להורגם, זה לא מסע של הצולה. ולכן בנידון דידן אי אפשר לדמות את הדברים, לא לחזון איש בסנהדרין חופי, וגם לא לנושא של רוידף על ידי גרומר האחייזה ודברי היחס. וכאשר אנחנו עוסקים בסוגיות האלה, אין לנו כן, אני לא רואה את מי, כן, אני לא רוצה להיכנס בכוונה לכל הסוגיה של ישראל וגוי, כפי אני משער שכל אחד יבין מדעת את הנפשי. היום אנחנו לא נעסוק בסוגיה של דין ישראל ודין נוכרי. אז לפעמים, בפרט בשאלות מעין אלה, אנחנו לא מוצאים מקורות בדברי הפויסקים וגם לא בדברי חז"ל. כי ימי החשמנויים ומימי ביישני הפויסקים לא דנו בשאלות מעין אלה, לא היינו במצבים שבהם היה בידינו לדון בשאלות האלה, היינו תמיד בגולוס ולא היה צבא יהודי מימי, לא אחרי דוד המלך, מימי ביישני, מימי החשמנויים, לא היינו בסיטואציות ששאלות כאלה הגיעו לפתחם של פויסק הלוכה ושל גדול ישראל. ולכן במשך 1500 שנה אנחנו לא מוצאים מקורות ישירים לשאלות מעין אלה, ולכן כמעט כל המקורות שנעסוק בהם מכאן ועד סוף השיעור הם מקורות מדברי תורה הנביאים וכסובים ומפרשיהם, ואנחנו נראה את מבטם של גדול ישראל כשם הם באו לפרש את מקרוי הקודש גם בתורה גם בנביאים וגם בכסובים. אז בפרשס וישלח, כאשר יעקב מתכונן למפגש גורלי עם עשיו, והוא התכונן לתפילה לדוירן ולמלחומו, וירו ינקוב מאויד וייץ אלוי, ורשי מביא שם את דברי חזל, וירו שמה יהרג, וייץ אלוי שמה יהרוג אחרים. כך רשי מפרש, והמקור מדברי חזל, ינקוב הבינו כאשר הולך להיפגש עם עשיו, וקודם כל הוא מתפלל לקודש ברוך הוא, שיעזור ויושיע ולא יהיה צורך לא להרג ולא להרוג, והוא מתכונן בתפילן ולדוירון, אבל ינקב מתכונן גם למלחומו, וכאשר הוא מתכונן למלחומו, וירו ינקב מיועד וייץ אלוי, וירו שם החלילה, ידו של עשיו תהיה על עליונו וירג, וייץ אלוי שם ירוג אחרים. גם המזרוחי וגם המהר"ל בגור אריה, שני גדולי הפרשונים של רש"י, שניהם עומדים מילא וירו שם יהרג ניחא, אבל וייצא שם יהרוג אבו להורגך הוא אשכם להורגוי, אז למה ינקב מפחד שמה יהרוג? גם המזרחי וגם המהר"ל, כל אחד בסגנונו, ויש הבדלים דקים בין דבריהם, בין דברי זה לדברי זה, אבל שניהם פרשו שיינקב חשש שם יהרוג שלא לגמרי בהיתר. המזרוחי מפרש, רואי דבר כחבר להורגו, היא מותר להציל בנפשה, אבל מי יכול להציל ביחד מעברוב? סור להורגו. ינקב חשש ממצב שבו הוא ירוג, אף על פי שאולי אפשר היה להציל ביחד מעברוב, וזו הסיטואציה שינקב חרד ממנו. ינקב מפחד שמי יתפתח מצב כזה שבו הוא לא יהיה בטוח, אם יוכל להציל ביחד מעברוב, לא יוכל להציל לו, ושמי ירוג, אף על פי שיכול היה להציל לו מאחוד מעברוב. המהר"ל מפרש בדרך שונה. גם אני בן המהר"ל, ינקב מפחד ממצב שבו אולי הוא ירוג שלא כדין. אבל המהר"ל לא נכנס לסוגיה של יוכל להציל מיחד מעברוב, אלא המהר"ל כותב, עשיו אמינו עומד מולו עם מחנה, וינקב יורה, הוא פוגע בהם. אולי יש מהם כאלה שלא היו חלק מן המלחמה. כותב מהר"ל, ויאף על פי שמסתום בו להרוג, ולכן מותר היה לו להורגם מכל מקום, שמה לא בו כלל בכוון על הרוג, ואם כן הווה לחית בשויגג. ויש פה דקויות. מצד אחד כותב המהר"ל, עומד מולו מחנה, ביניהם אנשים חמושים והם מאיימים להרוג אותו. כותב המהר"ל, מן הסתם הם מחנה האויב, הם צבא, מן הסתם הם באו להרוג, אבל לא יכול לדעת בטוח, אולי ביניהם היו כאלה שלא התכוונו כלל להרוג, ואולי הוא יהרוג לא בכוונה רעה אבל בשויגג, ולכן וייץ אלוי שמה יהרוג אחרים. כך כותב מהר"ל. ויש כאן קושי מסוים, אם מותר לו להרוג כי מסתום באו להרוג אותו, אז זה לא חייד בשויגג, אז זה היתר, זה לא אווירה בשויגג, אלא זה היתר. כאשר אתה עומד מול מחנה של לוחמים, אתה לא יכול לדעת עם כל אחד ואחד מה כוונתו ומה הוא מתכוון להרוג, אבל מן הסתם אלה הם דיני פיקוח נפש, אלה הם דיני מלחומה, וכך כותב מהר"ל. לכל יש לעיין שהמהר"ל סותר דברי עצמו באותו פרש, כי בתחילת פרשס וישלח אנחנו קוראים על המפגש בין ינקב ועשיו, אבל בהמשך של אותו פרש, פרשס וישלח אנחנו קוראים על שמעון ולוי, אחי דינו, שהם הרגו את כל אנשי שכם. וינקב אבינו לא אהב את המעשה שלהם, איחרתם מויסי וסיכנתם אותי, וינקב אבינו אומר להם דברי תוכחה קשים, כלי חומס מחורסיהם, וינקב לא מאושר במה שהם עושים, והמהר"ל מסביר מה הייתה דעתם של שמעון ולוי, כיצד הרגו עיר שלמה, אנשים שלא התכוונו להרוג אותם. והמהר"ל כותב יסוד גדול, שבמלחמה בין אומות יש דין אחר, וכל מחנה האויב, כל העם כולו הוא עם אויב ומותר לפגוע בו. כך מחדש המהר"ל, במלחמה זה עם מול עם, אומה מול אומה, ולאו דווקא יחידים שעומדים זה מול זה שצריך לשפוט האם התכוונו להרוג או לא התכוונו להרוג. כך כותב המהר"ל, ולכן שמעון ולוי לפי ההלכה היה להם היתר להרוג את כל אנשי שכם, אנשי שכם תימוס החויסום, והם כאילו יצאו הכריזו מלחמה על בני ינקוב, ולכן בשעס מלחום המותר לפגוע גם באזרחים. אני רק רוצה לציין שגם הפילוסופיה האנושית והגישה האנושית גם היא מתחלפת מזמן לזמן. כשיש תורס נצח זה תורס נצח, אבל כאשר אנשים מחדשים ערכים מוסריים זה גמיש וזה משתנה. לפני זמן לא רב כך נקט כל העולם כולו, ובמלחמת העולם השנייה ארצות הברית הפציצה עוד לפני הירושימה ונגסאקי ופיצצות האטום שהרגו מאות אלפים, בלילה אחד הפציצו את העיר דרזדן בגרמניה ונשרפו למוות 40,000 אזרחים. 40,000 אנשים, זה לא היה צבא, וכולם נשרפו וכולם נהרגו ואף אחד לא פצע פה ומצפצף. כי אלה היו מקובלות, כשנלחמים עמים מול עמים, ועם האויב שהוא פוגע בנו מותר לפגוע גם בכוונה תחילה באוכלוסייה האזרחית כדי לגמור את המלחמה, כדי למגר את העם של האויב. כך היה מקובל לפני שנים לא רבות, וכך כותב המהר"ל אגב שמעון ולוי. אז למה ינקב כל כך חשש שמי הרוג? כי ינקב ועשב לא היו שני עמים, לפחות לא אז, הם היו שני אחים, וזה היה מלחמה ומריבה בתוך המשפחה, ולכן זה שונה משמעון ולוי ואנשי שכם, לפי חידושו ולפי דרכו של המהר"ל. ולכן אין סתירה בין דברי המהר"ל, כאשר שמעון ולוי עומדים מול אנשי שכם, זה דין אחד, אבל כאשר ינקב עומד מול עשו ואלה אחים ועדיין לא היו שני עמים שונים, ולכן אפשר שיינקב יצא לו. אפשר גם שאף על פי שלפי ההלכה מותר היה ליינקב להרוג את כל אלה שעמדו מולו, אבל יינקב אבינו בצדקת ליבו, בתוהר לבבו, לא רצה לפגוע באזרחים חפים מפשע, גם אם הם שייכים למחנה האויב, גם אם מותר לפגוע בהם לפי ההלכה, אבל בכל זאת יצא לו שמא יהרוג אנשים שלא באו להרוג אותו, ולכן ויצא לו ליינקב אבינו. אבל מה שנראה יותר, וזה בשונה מדרכו של מהר"ל, שגם בשעת מלחמה ככל שאפשר להימנע בפגיעה באוכלוסייה האזרחית שאינם באים להרוג, מצווים אנחנו לעשות כן, אבל כאשר אין מנוס ועושים שימוש באנשים שאינם חיילים, שאינם לוחמים, אז מותר לפגוע גם באזרחים על מנת למעט את האבדות בנפש ישראל. כך נראה ברור ופשוט. אז לפי המהר"ל מותר לכתחילה לפגוע באוכלוסייה אזרחית אם רואים בכך צורך מלחמתי לגמור את המלחמה ולהביס את האויב. אבל דברי מהר"ל מחודשים. אז הדרך השלישית ליישב את דברי המהר"ל שלא יסתרו אלה את אלה, נראה לכאורה יותר שאסור לפגוע באזרחים אלא כאשר הם מסכנים אפילו בדרך עקיפה לחלוטין, פחות מגרומה, אבל כדי למעט בעבידות של בני ישראל, שלנו מותר לפגוע גם באזרחים, אבל רק כשיש בזה צורך מוחלט כדי לפגוע בחיילים, ברוצחים, אבל אין לפגוע לכתחילה באזרחים על מנת לקצר את המלחמה, שלא כדברי מהר"ל. אז זה מקור אחד. בדברי המזרוחי והמהר"ל, כשבאו להסביר את דברי חז"ל על יעקב אבינו שיצא לו שמא יהרוג אחרים, בספר שמואל, שמואל א' בפרק תזבוב, ויאמר שאול אל הקני, לכו סורו רדו מתוך העמלקי. כאשר הוא בא להתקיף את העמלקים הוא שלח הודעה לקני שהם ישבו ביחד עם עמלק, סורו מתוך העמלקי פן אוסיפכו אימוי, ואתה עשית חסד עם כל בני ישראל ולא יסם ממצרים. ולכן שאול המלך זוכר את החסד שהקני עשה עם בני ישראל ביציאת מצרים, ולכן הוא שולח שדר מסר לקני, אנחנו הולכים להתקיף, אנחנו נותנים לך זמן להיפרד, לצאת מתוך המלאקי. וכך נוהגים בארץ ישראל, גם בעזה, כמה שאפשר להודיע לאזרחים, לתת להם זמן להתפנות כדי שלא ייפגעו. וגם זה, אני לא חושב שיש הרבה צבאות בעולם שנוהגים כך, אני חושב שאף אחד בעולם לא נוהגים בה, אבל כך נוהגים יהודים. אז כך סנאג שאול, מה שרב? שאול הודיע לקני, סורו רדו מתוך המלאקי פנו יסיף חויים ויאטו סיסו חסד. אז מצד אחד משמע מדבר הפוסק שלא חייבים היה לעשות כאן, רק כוס הטויב שעוד זוכר את החסד שכן יעשה בני ישראל ועלו יישא במצרים ולכן לפנים משירות הדין, כך הוא מודיע לכן איסורנו מתוך העמלקי, אבל משמע שמי יקרדים לא היה חייב לעשות כן ומותר היה לפגוע בו. אז לפי מהר"ל, גם צורך עיון, כי המהר"ל מחדש שבש"ס מלחמה זה אומה מול אומה, אבל הקני והמלאקי לא היו אותה אומה, ולכן גם לפי המהר"ל יכול להיות שמעיקר הדין היה צריך לתת לקני אפשרות להימלט, משום שגם אם המולק נלחם בנו, ובפרט באמורק, באמורק זה לא חידוש, באמורק זה מסססי, תמחזי חמורק מתחת לשמיים, אבל הקני זה לא אותה אומה, ולכן גם לפי מהר"ל היה מקום לשאול המלך להודיע לקני ולתת לו אפשרות למלט את נפשו ולהציל את נפשו, פן אוי סיפחו אימוי ביחד עם אמולק. ומכל מקום כאן יש מקור ששאול המלך כך הוא נהג, אלה שלא היו חייבים למות, אלה שלא היו אמלקים, הוא הודיע להם כדי שימלטו את נפשם ונתן להם הזדמנות לברוח. ומקור נוסף חשוב עד למאוד בספר דברי הימים, כאשר דוד המלך משתוקק לבנות את בית המקדש, הקדוש ברוך הוא אומר לדוד, ויהי עליי דבר השם לאמור, דם לרוב שופכתו ומלחומס גדול לסוסיסו, לא תבנה בית לשמי, כי דומים רבים שופכתו ארצו לפוני. ואז הקדוש ברוך הוא מבשר לדוד המלך, שלוימה בינכו הוא זה שיבנה בית לשמי. ודוד, אני מלקט דברי חז"ל ממקומות שונים, לא ממקום אחד, ודוד היה שבוע ורצות שהוא לא יזכה לבנות את בית המקדש. אמר לו הקדוש ברוך הוא, כלום שלוימה בינכו עושה לבנות בית המקדש אלא להקריב קורבנות לשמי, יופי שואך אשר תהיה במצווה. שאלתו לסיקלפוני מכל הקורבנות שעושה שלוים בבינכו להקריב ולפניי. ובדברי חז"ל אנחנו מוצאים דברי תנחומים שונים שאמר הקדוש ברוך הוא לדוד אחרי שהוא בישר לו את הבשורה הקשה, אתו לא תבנה בית לשמי, דומם רבים שופכתו לפוני, ולא תזכה לבנות בית לשמי. והראשונים כבר מתקשים, אבל דוד המלך שפך דמים רבים במלחמת מצווה, אז למה הוא לא זוכר לבנות את בית המקדש? כותב הרד"ק, ואני חושב שדבר הרד"ק הוא מקור גדול לסוגיה שבה אנחנו עוסקים היום, כותב הרד"ק, ובאמרי דומם לרויב שופכתו ארצו, כי דם נקיים היו בדומם מה ששופך כמו דם אוריו. ולכן הפסוק מדגיש דומם רבים שופכתו ארצו לפוני, כמו אוריו שנרג על ידי דובד, וגם בדמי הכהנים הוא היה הסיבה, כמו שאומר הסיבה שכלב שווה סביחו. אבל עכשיו על הדק עוד חידוש שנוגע לענייננו, וגם בדמי הגויים אשר שופכו יסום שלא היו בני מלחמתו, אפשר שהיו בהם אנשים טובים וחסידים, ואף על פי כן לא ננש עליהם, כי כוונו של החלס הראשון שלא יפרצו בישראל ולהציל את עצמו כשהיה בארץ פלישתים, אז כוונתו הייתה לטובה ולכן הוא לא ננש. הוא לא ננש גם אם הרג דברים שלא היו חטאים ולא היו רשעים ולא התכוונו לפגוע בו, אבל דוד לא ננש על כך, כי כוונתו הייתה לחלות את הרשעים ולהציל את עצמו, וככה זה דרך המלחמה. אבל כיוון שנסדמן לא השביך אז דומם לרוב מנוי מלבנס בית המקדש, שהוא לשולים ולחפור הסובוין ולהתרס התפילו, כמו שמנוי להינב ברזל במזבח ובבית המקדש, לפי שהברזל עושים ממנו כלי הריגה, לא יעשו ממנו כלי שולוים ברויב. מסביר הרד"ק, דוד המלך לא עבר באווירה, והוא רשאי היה להילחם מלחמות, ובמלחמה כמו במלחמה גם אזרחים וגם אנשים חפים מפשע לפעמים נהרגים ומשלמים את המחיר, ולכן דוד לא נענש ולא נתבע לתת את הדין. אבל כאשר צריך לבנות בית המקדש, בית המקדש צריך להיות על טהרת החמלה והרחמים, וזה כך כתוב בפסוק, דומם לרויב שפכתו לא תבנה בית לשמי. והרד"ק מדמה את זה למה שאמרו חז"ל בביאור הפוסק, לא יטונף עליהם ברזל, אבני המזבח נפקעו על ידי השומר, אסור היה לנגוע בהם בברזל, כי ברזל מקצר ימים והמזבח מיועד להאריך יומים. בדרך הזו הרד"ק מסביר גם את הפסוק דומם לרויב שופכתו, ולכן לא תזכה לבנות בייס לשמי. ומכל מקום למדנו מדברי הרד"ק, מצד אחד במלחום מותר להרוג, אבל מותר להרוג אזרחים רק כאשר הכוונה לחלש הרשויים, ואין בידינו להבחין ולחלק בין זה לזה. מדברי הרד"ק למדנו שלא כדברי מהר"ל. המהר"ל אומר שבמלחמה מותר לך להתחיל להרוג אזרחים, והמהר"ל בגורריה בפרשס וישלח שציטטתי מקודם, הלשון של המהר"ל הוא, אף על פי שיהיו הרבה שלא עשו דבר, אין זה חילו, כיוון שיהיו באויס אומו שעשו רע להם, מותרים לבוא עליהם למלחומו, וכן הם כל המלחומויס. כותב המהר"ל, וכן הם כל המלחומויס. כל המלחמות הורגים אזרחים. כפי שאמרתי, לא רק לפני 500 שנה, בימי המהר"ל, כך היה מקובל גם לפני 70 שנה, כך היה מקובל, גם לפני 50 שנה, כך היה מקובל. כך דרך המלחומו, שפוגעים בהם גם באזרחים. אבל מדברי הרד"ק למדנו שאין הדבר כן. הרד"ק אומר שדוד המלך לא נדמה לתת את הדין משום שכוונתו הייתה לטובה לחלויס הרשויים, ולא היה בידו לדעת מי רוצח ומי לא רוצח. מדברי הרד"ק למדנו שלכתחילה אין להרוג חפים מפשע, ויתרה מזו, אף על פי שדוד נהג כדין, אבל הקדוש ברוך הוא מנע ממנו מלבנות את בית המקדש. דומים לרויב שופכתו, ולכן אתו לא תבנה בית לשמי, שלוים מבינכו הוא זה שיבנה בית לשמי. איך מותר למלך לעשות מלחמת הרשוס? מלחמת הרשוס הוא דין מדיני התואר, אבל גם במלחמת הרשוס לא הורגים אזרחים בכוונה תחילה. מותר לנו לכבוש. הרמב"ם מגדיר מלחמת מצווה זה באחד משני פנים, כיבוש ארץ ישראל והצורס ישראל מיד צר ואויב שקם עליו, ולכן המלחמה היום היא מלחמת מצווה, כי כל כולו הצורס ישראל מיד אויבים אכזורים שקמו עליהם להורגם, להרוג ולא לחמור. אבל יש לי מלחמת השוס, מלחמת השוס כאשר מלך ישראל על פי הסנהדרין רוצה להרחיב את גבולות הארץ, או אפילו לצרכים כלכליים מותר להילחם, או במלחמו מותר להרוג. אבל גם במלחמת השוס לא פוגעים בכוונת תחילה באוכלוסייה האזרחית אלא בלוחמים. אם אנחנו צריכים לכבוש ועומדים מולנו, אז מותר לפגוע. הלא זה מהות המלחמה, שפוגעים והורגים. אבל מכל מוקרים למדנו מדברי הרד"ק שהריגת אזרחים זה רק בדיעבד, וזה רק באין מנוס, ואפילו בדרך היתר היה בזה פגם מסוים, והקדוש ברוך אומר לדוד, דמים לרוב שפכת, נהגת כדין, נהגת כראוי, אבל אתה לא תזכה לבנות את הבייס הגודל, בייס שכל כולו להתרס התפילו ולחפור הסבוין ולהאריך ימים ולא לקצר ימים. עוד מקור חשוב מאוד שאנחנו מוצאים כבר בדברי חז"ל בספרי, ובדברי חז"ל אנחנו למדים שיש לחמור גם על אויבים גם בשעת מלחמה, אבל חז"ל חלקו בהלכה הזו במלחמת מצווה למלחמת הרשוס, ובפרשת שופטים, בפרשת שופטים זה פרשת המלחמה בתורת משה, כי סיקרב אל עיר להילחם עליה. לומדים חז"ל מלשון הפוסק, להילחם עליה, לא להריבה ולא להצמיה ולא להמיתה מיתת תחלואים. גם בשעת מלחמה מותר לירות, מותר להרוג בחרב, בחנית, ברומח ובכלי מלחמה, אבל לא להריבה, לא להצמיה ולא להמיתה מיתת תחלואים. גם בשעת מלחמה יש לנהוג חמלה גם באויבים, אבל הספרי מחלק, אין זה אלא מלחמת השוס, אבל מלחמת מצווה, אף להריבה ואף להצמיה ואף להמיתה מיתת תחלואים, אבל לביום אלי, כל אלה רק כשיש בזה צורך, צורך מלחמתי. אז בשבוע שעבר עסקנו בדין המלחמה בשבס, וראינו יסוד גדול וחשוב בתורסם של רבסינו הראשונים והאחרונים. בדין שלמדנו בשבס י"א, ובירושלמי שבס דף י"ג, עד הוריד אותו אפילו בשבס. והבאתי את דברי הקדמונים שנחלקו לפי הרדב"א זה דין של פיקוח נפש, אבל לפי הריב"ש והרד"ק שהבאנו מקור שקדם לריב"ש ב-300 שנה בספסמס כדרכו מדעת את הנפשי מכוון הדיבר הראשון, אם הם פרשו לא קשור לפיקוח נפש מלכום את דויך שבס. הגדרת הספסמס, הגדרה חדה, כיבוש דויך שבס, זה הדין מדין המלכומה. הרי שבמלכומה יש דינם, והנציב בכמה מקומות מחדש את היסוד הזה. מלכומה יש הלכות אחרות, דיני פיקוח נפש לא קובעים במלכומה. למשל, אחת ההלכות היסודיות ביותר בפיקוח נפש, שחייכו קודמן לחי חווייכו, עד שבור רבי קיבה, ורבי קיבה למד, חייכו קודמן לחי חווייכו, בצבא, אוי לו לצבא, כאשר היסוד הכללי הוא חייכו קודמן לחי חווייכו. בצבא אנחנו מספים לחיילים למסור את נפשם בעד חבריהם, ובצבא אנחנו לא אומרים חייכו קודמן לחי חווייכו. אז דיני מלחומו, יש כללים אחרים. מכל מקום, אז יש מהקדמוינים והאחרוינים והראשוינים שסברו שמלכום הדויך השבס וזה לא כפוף לדיני פיקוח נפש, ומעין זה לגבי שאלתו של פרוני, אז בדין המלכום המותר להרוג, ולפי הספרי במלחמת מצווה אפילו להרוג מיסס תחלואים, אבל עדיין אני חושב רק כשיש בזה צורך מלחמתי. כאשר אנחנו שוקלים שבכך אפשר לקצר את המלחמה, אפשר להביס את האויב ולשבור את רוחו, אז במלחמת מצווה יש היתר יותר גורף מאשר במלחמת רשוס. במלחמת רשוס דרשו חז"ל כי סיקרא ולעיר להילוחם אולי הוא מותר להרוג רק במהלך מלחמתי השיעור, להילחם על היקן, לא להריבה, לא להצמיעה ולא למתאביס הסתכלויים, אבל במלחמת מצווה גם אלה הותרו, כי במלחמת מצווה צריך לסיים את המלחמה מה שיותר מהר. ולכן אני חושב שהדין הזה שבספרי אפילו להריבה ולהצמיעה ולעמיתה מיסס תחלואים משתלב עם דברי הספרי, עם דברי הריב"ש בביאור דבר גמור בשבס יוטס עד ריד אותו אפילו בשבס. אפשר להמתין עד מצוי שבס, אין פיקוח נפש, לא ממתינים. והרמב״ם כותב בפרק בייסמן חשבס על רחוב גמור, אם הותקפנו על ידי האויבים משיבים מלחמה שערה ואסור להתממי עד מצוי שבס, יוצאים עליהם למלחום אפילו בשבס ואסור להתממי עד מצוי שבס. אם מדובר במצב של פיקוח נפש מי כמה שמלן, ודאי שאסור להתממי. אז גם את דברי הרמב״ם אני למד, וזה ראיה לדברי הריב"ש. אם הרמב״ם כותב אסור להתממי עד מצוי שבס, אם יש חשש של נפושי פשיטה, הרמב״ם לא צריך ללמד אותנו תכסיסי מלחמה, זה נמצא לשרות לאנשי המלחמה. הרמב״ם כותב הלכה, גם אם יאמרו הגנרלים והמומחים שאפשר להמתין למצוי שבס, לא, אסור להתממי עד מצוי שבס, כי במלחמה צריך לעשות כל דבר למגר את האויב ולהביס אותו ולשבור את רוחו, ולכן גם אם מצד פיקוח נפש אפשר להמתין למצוי שבס, כיבוש דויך שבס, כי דברי הספסמס הריב"ש והרד"ק שקדם להם. רק הערה נוספת ששוב מחזיר אותנו לשיעור שאמרנו בשיעור שעבר, אז בחולין י"ז למדנו בוטם עליהם כל טוב אפילו קטלה דחזירה. הרמב״ם כותב אם ירעב ולא ימצא מה לאכול מותר לאכול מחרוס אסוריס, ובשבוע שעבר אמרנו שתי דרכים, אבל יש גם דרך שלישית. דרך שלישית שרב שח חידש מדעת את הנפשי, אבל יש לזה מקור עצום בדברי הרמב״ם, בתשובס הרמב״ם, וגם בלושן הרמב״ם בפרק חס הלוכה א' בייז מהלכס מלוכים. אז בהלוכה א', הלכה ראשונה מהלכס מלוכים, כותב הרמב״ם את אותה הלכה שמופיעה בחולין י' ז', כשנכנסים לגבול אויב וכובשים שטח של האויב והם רעבים ואין מה לאכול, מותר לאכול נבלס וטריפס ואפילו בוסח אזיה. והרדב"ז, כפי שציינתי בשבוע שעבר, אומר מה היתר? היתר הוא אפשר לחפש מחלי היתר, אבל אם יצאו לחפש היתר אולי יקומו עליהם הגויים. לפי הריב"ש מה היתר? האם מסתבר לומר כיבוש דויכר? אבל זה לא צורך ישיר, צורך מלחמתי כמו חילול שבס. הרמב״ם בהלוך א' כותב את הדין קטלה דחזירה, הלוך הבייס כותב הרמב״ם, וכן בשעס מלחומה התוירה מתירה יפה הסתויה. ומדבר הרמב״ם למדנו ששתי הלכות מושתתים על אותו יסוד, כי הלוך הבייס ויפה הסתויה כותב הרמב״ם וכן מותר לו לבוא על יפה הסתויה. וביפה הסתויה כתוב בקידוש נחוף א' לא ידיבר תוירה כנגד יצור. מוכח מדבר הרמב״ם שגם היתר של מחולס אסור לזה כנגד יצור. יעוד התוירה לסוף דעת אישר אודו משעס מלחמה ודעתם קלה, ומוטב שיוכלו בוסר תמוסו שחוטו ישראל ויוכלו בוסר תמוסו סנבלו. אז בקידוש נחוף א' זה כתוב בדרך משל על יפה הסתויה, אבל לפי הרמב״ם זה לא משל, זה לא משל, זה נמשל, זה הדין של מחולס אסור. התוירה ירדה לסוף דעתם, הם נכנסים לשטח אויב, הם יראו בוטם עליהם כל תויב, לא יעמדו בפיתוי, לא יעמדו בפיתוי, כי חיילים בשעס מלחמה הם רעבים, הם רעבים והם צמאים ואוכלים מכל הבא ליד, והם הביאו איתם מנות קרב. מנות קרב זה לא דלקטס, מנות קרב זה מחושב לפי קלוריות, והם נכנסים לבוטם עליהם כל טוי, והם נראו סטייקים ובוסה חזי, ולא יעמדו בפיתוי. לא הדין לתוירה כנגד יצהור, והדין הזה הוא כמו הדין של יפה הסתויה, וזה פירוש מחודש שלמדנו בדברי הרמב״ם גם במשנה תוירה, והאחרונים לא כל כך שמו לב לדברי הרמב״ם, וגם בתשובס הרמב״ם סימרי שודלת בתשובה מאוד ידועה שהרמב״ם מתיר ניתן על הגויו, והוא מתיר לגייר לשמישוס, והרמב״ם מסתמך על הדין שלא ידברי תוירה אלה כנגד יצהור, והרמב״ם כותב שם להדיה שזה היתר של קטלת וחזיר שמצינו בחולן י' זין, והדברים מחודשים עד למות. אז השבוע אמרתי שיחה אצלי בכולל, והדברים נמצאים בקונטרה שלפנינו, זה לא כתוב בדיוק בסגנון שלי, מה אני יכול לעשות, כי אחד האברכים כתב את הדברים, אבל ראיתי חשיבות לפרסם אותם. ותאמצס הדבורים דומים למה שדיברנו בשבוע שעבר, אלה ברכב ואלה בסוסים, ואנחנו בשם השם אלוקינו נזכיר, אבל גם בקרבנו צריכים את הרכב והסוסים מצד אחד, ואת התוירה והתפילו מאידך, השם ישמלחום. וכלל ישראל מנצח במלחמות רק בסייעת דשמיה, ולא בכוח הזרויה. אז ודאי שצריך את החיילים הטובים ביותר בעולם, ואת כלי המלחמה הטובים ביותר, ואת התחבולות החכמות ביותר, כי צריך להתכונן למלחמה בדרך הטבע, כמו בכל תחום אחר. אבל אנחנו מאמינים שאנחנו מנצחים רק בסייעת דשמיה, והשם איש מלחמה, ואוהים דסוי רגלנו במלחמה בזכות שי ושליים שיהיו עסקים בתוירה. וכבר הרחנו בדברים בהזדמנויות רבות. אני רק אומר שאנחנו אומרים את הדברים לא רק לחזק את עצמנו כאשר אנחנו יושבים בבית המדרש, אלא גם לתבוע מעצמנו. זה גם אחריות גדולה, כי ממה נפשך? אם אתה מאמין שבתורה שלך אתה מנצח במלחמה, אז נדרשת ממך קצת יותר מאמץ, אז גם אתה חלק מהמאמץ המלחמתי. אם אתה מאמין שבתורה שלך אתה נותן עוז ותעצום עוז, ובזכות התורה שלך אתה מציל נפשות, אז אין סוף זמן. בעוד שבועיים זה סוף זמן, וכבר מכירים חולשה בישיבס ובכוללים, כבר מתכננים את הבין הזמנים, כבר מתכננים את הקמפים. אבל אותם אנשים שנמצאים בעזה לא מתכננים קמפים, הם מתכננים את היום של עוד 10 דקות, הם מתכננים מלחמה. ולכן אנחנו שיושבים בבית המדרש, ואנחנו עם המגן והרומח של בית המדרש, ואנחנו במלחמתו של תוירה, צריך ללמוד יותר באסמודה משלמדנו אי פעם בחיינו, וצריך להרגיש כובד ראש ואחריות נוראה. ומי שמסיח שיחו בתלו בשעת תלמודו, צריך שיהבבו פנסים מול אליו. פנסים של עזה צריכים להבב מול עיניו. אנחנו צריכים להרגיש אחריות גדולה, כי המלחמה תלויה בתוירה שלנו ובתפילות שלנו, וזה מטיל עלינו אחריות גדולה. ואני מצטט את לשון חז"ל שנאמרו באופן כללי, אם לא מדפך עוד ילמד שני דפים, אם למד שואחס ילמד שתי שויס. צריך יותר ללמוד ויותר להתפלל, גם באיכוס וגם בקמוס, להוסיף באסמודה ולהוסיף עוד פרקי תהילים מעבר למה שהורגלנו להתפלל בימים כתינוקם, בימים כתיקונם, בימים של שלום ושלווה. וצריך יותר באיכוס, יותר כוונס התפילה, יותר שמחס התוירה, יותר מחמת של תוירה, ואולי יוחס אמוני ואביון, אולי ירחם, שקודש ברוך הוא ירחם על כל עמי בית ישראל, גם על יושבי אורי ארץ ישראל וגם על אלה שנמצאים למלחמה, שקודש ברוך הוא ירחם על כולם. ומי שאומר לו לא מידע יאמר לתורסנו די, שלא ישמע עוד שית ושבע, שכולם יחזרו בשלום לביתם, שתשרור שלום בארץ הקודש ובכל היהודים בכל אתר ואתר, ושנזכה לישוע סוילומים במהרו ויומנו. אמן.